מקור ראשון, הסקטים.
צינטורן מדברים צבא וביטחון, שלום לכם. סקר תנועת הביטחוניסטים לפתיחת שנת הלימודים מעלה את השאלה האם מערכת החינוך עוסקת כמעט בנושאי המציאות החברתית בישראל, כמו הכנה לצה"ל והיכרות עם הקונפליקט הפלסטיני. צה"ל נכנס עמוק בתוך מערכת החינוך וזה מתאפשר לו ברוב בתי הספר ברחבי הארץ, אבל עדיין ישנם מוסדות שלובשי המדים לא מורשים להיכנס. הסקר שנערך בקרב מורים ומורות מעלה כי 67% מהמורים סבורים כי העיסוק בקונפליקט הישראלי-פלסטיני מקבל ביטוי נמוך. 30% בלבד מעידים על עיסוק מיטבי בהכנת בני הנוער לשירות צבאי. 91% סבורים כי רמת העיסוק בהכרת אתגרי החברה הישראלית אינו מספק. יש עוד המון נתונים שניגע בהם לאורך כל האסקט הקרוב. קצין תורן, מדברים צבא וביטחון, על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה היהודית טל, לי קוראים נועם אמיר, אני הכתב הפרשן הצבאי של מקור ראשון, והאורח שלי בפרק הזה הוא אלוף משנה במילואים, רונן איציק, חוקר לענייני צבא וחברה, בעברו מפקד חטיבה בשריון, וגם מורה להיסטוריה ואזרחות. שלום איציק.
ערב טוב.
אז בוא לאט לאט ניכנס לתוך העניינים, בעיקר למספרים, לנתונים, ואז ננסה ביחד לנתח וללמוד עוד קצת מהמחקר הזה. אבל רגע לפני, שתף אותי בבקשה קצת בנתוני המחקר. כמה אנשים ראיינת, איזה סוג של קהל פנית אליו, מי הם בעצם הנחקרים במחקר הזה?
והמחקר בעצם מתחלק לשלושה חלקים. החלק הראשון היה שאלון אינטרנטי, שענו עליו כמעט 750 תלמידים,
okay.
ומעל 600 מורים, מ-85 בתי ספר שונים ברחבי הארץ. השאלון הזה בא לתת תמונת מצב לגבי מה יודעים, ובאיזה רמת חשיבות אתם רואים את הנושא. זאת אומרת, כל נושא ששאלתי עליו שאלה, גם צירפתי שאלה נוספת, מה רמת החשיבות של הנושא בעיניכם. וזה היה החלק הראשון. החלק השני היה רעיונות עומק. זאת אומרת, מתוך הקבוצה של ה-600 פלוס מורים וה-700 פלוס תלמידים, נבחרה קבוצה לרעיונות עומק, שאיתם קיימתי שיחה של בערך שעה, כדי להבין יותר טוב מה באמת קורה ומה לא קורה, כי אתה יודע, היתרון הגדול של שאלונים או סקרים זה שהם נותנים מספר, וזה נורא מדויק לכאורה ונורא ברור, אבל החיים הם לא כאלה פשוטים. כדי להבין מה עומד מאחורי המספרים האלה וכמה באמת המספרים האלה מייצגים, צריך לשוחח עם האנשים.
אוקיי.
כשאתה שוחח עם האנשים, אתה מבין גם מאיפה הדברים נובעים, ואתה גם מצליח לעלות על כל מיני תופעות, שאם תרצה אני...
בוודאי, אנחנו נגיע לכל. אז בוא ברשותך...
החלק השלישי...
כן, בבקשה.
החלק השלישי היה שלושה מעגלי שיח, שעשיתי ככה בזום, עם מורים. כל מעגל שיח כזה השתתפו 5 מורים, ועשינו מהן קבוצת מיקוד כזאת. ובקבוצת מיקוד תיקפתי את המורים, היו גם מנהלי בתי ספר דרך אגב בתוך המעגלים האלה, תיקפתי אותם מול הממצאים, כדי לראות שבאמת הממצאים מייצגים את מה שהם חושבים, שלא הגענו לאיזה משהו שלא, איך אומרים, שלא מחובר לכלום.
אוקיי.
Okay. ועכשיו, ושלושת הדברים האלה ביחד למעשה נתנו תמונה די ברורה לגבי המצב.
אוקיי, אז אני רוצה ברשותך שנצא לדרך וניכנס עמוק אל תוך הנתונים, יותר מהכותרות שנתתי בהתחלה. קח את הנתון שהכי תפס לך את העין, גם לחיוב, גם לשלילה, שאתה יודע לומר שזה נתון מצוין או שזה נתון קטסטרופלי. תבחר לי את הנתון שאתה חושב שהוא באמת באמת הראשון שצריך לגעת בו לעומק.
אנחנו שאלנו, כיצד לדעתכם אתם מכירים או בקיאים עם אתגרי החברה והביטחון בישראל? ובוא נגיד ככה, 75% ענו שרמת הבקיאות מאוד נמוכה, ופחות מ-10% ענו שרמת הבקיאות היא גבוהה.
בהנחה אומרת, שהם יודעים להבין מה, מה, מה בעצם הנושא המרכזי היום נכון. ברמה הביטחונית. יכול להיות, אתה יודע שהם הולכים נכון. לשום נושא זניח, ואנחנו לא...
נכון, אז יש פה נתון אחד שאומר, איך אומרים, בתפיסה הסובייקטיבית של הבן אדם, את מה תורמת לו תוכנית הלימודים, הוא מגדיר כתרומה, בוא נגיד שהיא תרומה נמוכה, היא לא נמוכה מאוד. אם זה היה סביב אפס, אז הייתי אומר שהיא נמוכה מאוד, עד כדי לא קיימת, אבל ש-75% טוענים שהתרומה היא נמוכה, אז התרומה היא נמוכה כנראה.
לא, גם אבל... התוצאות מראות שבית הספר לא מצליח לא לייצר שיח נכון, שנותן יפה. בסופו של דבר ידע ומידע נכון. לתלמידים, וגם לא גורם לכך שבסופו של יום, צריך לזכור, המוח נפתח בתוך בית הספר, וחוזרים נכון. הביתה ללמוד, לחקור, להתעניין, לגלות, ואולי אפילו גם לנסות להשפיע.
נכון, אז זה האידיאל. אז פה התווסף הנתון השני, שאותי באופן אישי הוא ידהים, כן? הנתון הראשון, איך אומרים? הפתיע קצת, חשבתי שזה יהיה קצת יותר טוב. הנתון השני שאני מדבר עליו עכשיו, ידהים אותי. כשאני שואל אותם, מה הם מקורות הידע שלכם? זאת אומרת, מאין רכשתם את הידע בעניין? אז... 25% טוענים שהם קיבלו אותו בבית ספר, והאחרים אומרים, קיבלתי אותו במשפחה, קראתי באופן עצמאי, והשתמשתי בוויקיפדיה, כי השאלון שלך גרם לי לפתוח ויקיפדיה ולקרוא. Okay. מה זה אומר?
אגב, זה אני אומר... הייתי בטוח שאתה תגיד לי ש-90% ענו לך דרך הרשתות החברתיות, טיק טוק וכהנה. שזה לא, זה מדהים שהם
לא
נמצאים שם כל הזמן, ומאוד מפתיע אותי שזאת נכון, הייתה תשובה שיצאה משם.
זה לא מפתיע אותי, זה לא מפתיע אותי, אבל בסוף, אתה יודע, רק 25% אומרים את הידע שלי בעניין הזה קיבלתי מבית ספר. וזה מאוד הפתיע אותי, כי זה הביא אותי לשאלה, וואלה, אתה יודע, אנחנו שמים את הילדים שלנו 12 שנים במערכת החינוך, בוא נוציא רגע את הגיל הרך, את הגנים וכל זה, כי זה משהו אחר. אבל מגיל 6 עד גיל 18, הם נמצאים יום-יום בבית ספר, שעות רבות, שלא לדבר על תקופת החטיבת ביניים והתיכון, ובסוף, אם זאת רמת הידע שהם יוצאים, זה ידים אותי.
עכשיו רגע, אני רוצה רגע לשים פה נקודה, לשאול אותך שאלה נוספת, כי... אני מסתכל במראה שלי, אוקיי? שזה הבית שלי. תאומים בני 12. אני חושב שאם אני אקח את הבן שלי לשיחה עכשיו, הוא ידע להגיד לי מה זה חמאס, מה זה ג'יהאד איסלאמי, מי הם האיראנים, איפה יושב נסראללה, מה קורה בסוריה, אולי בגלל שאבא שלו כתב צבאי בבית וזה כל הזמן מבעבע וזה כל הזמן במסכים, אבל בסוף צריך לזכור, כשיש מבצע צבאי, אנחנו כולנו מדליקים את הטלוויזיה, והדבר הזה מהדהד בחדר. עכשיו, מה שאתה אומר בעצם, שברוב הבתים, הסיפור הזה לא נמצא על השולחן, הוא לא נמצא בשיחות הסלון, הוא לא קיים, כי הוא לא מחלחל לילדים. זה לא שהם סוגרים את הילדים כל היום בחדרים ולא מתייחסים אליהם, זה לא עובר בכלל. שזה עוד יותר מדהים אותי, שזה לא רק ניתוק של ילדים, כי הם לא שואבים את זה בבית הספר, ברשתות החברתיות, אפילו בתנועות נוער. הם לא שואבים את זה בכלל מהבית.
הם שואבים את המידע השטחי, הם לא יודעים להגיד הרבה מעבר. זאת אומרת, גם הבן שלי, הקטן, בן 15, אני אשאל אותו, מה זה חמאס? אז הוא יגיד לי, זה אויב שלנו שנמצא בעזה. בסדר? הוא לא ידע להגיד לי מעבר לזה שום דבר.
בסדר, זה גם רוב המבוגרים לא ידעו להגיד.
בדיוק, עכשיו הוא בן 15. אז אני אומר, אתה יודע מה, נו, חטיבת ביניים, אתה יודע, בגיל הזה של חטיבות הביניים, הם קצת מסתובב להם הראש לילדים, גיל ההתבגרות,
נכון. וכולי,
יכול להיות שמלמדים אותם דברים והם לא קולטים. אני לא לוקח את זה כדוגמה. אני לוקח תלמיד או תלמידה באמצע כיתה י"ב, ושואל אותם את השאלה הזאת, והם בערך דקה לפני הגיוס, או לפני זה שהם הולכים לבחור לכנסת, והם פשוט לא יודעים. הידע שלהם הוא שטחי לחלוטין. שלא לדבר על זה, שיש דברים שהם לא יודעים בכלל.
כמו מה? תן לי דוגמאות, למשל, דברים שהדהימו אותך, שצעיר שהולך רגע לפני גיוס לצהל, וצריך לזכור שבכיתה י"ב זה כבר השלב שהוא גם בוחר לעצמו את המסלול שירות. אני קרבי, אני הולך לאמן, אני הולך להיות בתפקידים כאלו ואחרים מקצועיים, כלומר, לפחות ברמה הבסיסית, הוא אמור להגיע לשלב הבחינות בצהל עם ידע יותר עמוק ממה שאנחנו מוצאים בוויקיפדיה ובשיח בין חברים.
בהחלט, אז תראה, הדבר המרכזי, כפי שאמרתי, הוא סביב הקונפליקט שלנו עם הפלסטינים, אני אומר את זה באופן כללי, ואני אדייק את זה לעניין ספציפי, הם לא יודעים מה זה הסכמי אוסלו. הם לא יודעים מה זה. עכשיו, זה דרמטי. למה זה דרמטי? כי, בוא, אתה יודע, אנחנו מ-1993, אפשר לומר, ועד אמצע שנות ה-2000, 5 פעמים הגשנו לפלסטינים הצעה להסכם, שבמסגרת ההצעה הם קיבלו מדינה, אתה יודע, 93% מהשטח, 95% מהשטח, 98% מהשטח. באנו אליהם הצעות קונקרטיות שנתנו להם, בוא נגיד את האמת, נתנו להם הכל, אתה יודע, נתנו להם הכל, שלא לדבר על זה שמאז בכלל יצאנו. ובכל המקרים האלה לא זכינו לקבל לחיצת יד ושלום אמיתי, אלא ההפך הגמור.
קיבלנו טרור.
עכשיו, כשאתה בא לכיתה ממוצעת ושואל אותם את השאלה הזאת, אז הדעות יהיו חלוקות. אנחנו לא היינו עוגנים עם הפלסטינים, ובגלל זה אין שלום איתם. יהיו כאלה שיגידו דברים כאלה ואחרים. אז אתה בא ואומר, תגידו, אתם יודעים מה קרה בדור האחרון? בדור האחרון, לא בהצהרת בלפור או בהסכמי סייקס פיקו. עזוב את זה רגע בצד, בדור האחרון, מה קרה? ואז אתה שואל על הסכמי אוסלו, אז אתה רואה שחלק קטן מאוד, נדמה לי סדר גודל של פחות מ-50%, יודעים בכלל מה זה ההסכם הזה, כלומר, מול מי חתמנו אותו, חצי בכלל אומרים, זה הסכם עם מצרים, זה הסכם עם ירדן, זה כל מיני אמירות כאלה שאתה מתגרד בחוסר נוחות. והחצי שכן אומר, אני יודע שזה היה מול הפלסטינים, לא יודע מה זה אומר. מה קרה שם בהסכם אוסלו? לא יודעים. הם לא יודעים, והם גם לא לומדים את זה. אתה מבין, יש גם בעיה אחרת לפעמים, שלומדים משהו, אבל זה לא מתיישב, אתה יודע.
כלומר, אם אני מבין ממך נכון, צעיר בן 18 היום, אם הוא לא עם ראש גדול והורים שמרצים בו תורה וציונות, יכול להתגייס ליחידה מובחרת, ובפעם הראשונה שהוא פוגש את יהודה ושומרון ואת עיסוק ההגנה על יהודה ושומרון, אין לו בכלל מושג לא רק לאן הוא הגיע, אלא גם למה הוא הגיע לשם, מה הסיפור ומה ההיסטוריה של המקום הזה, ועוד יותר מכך, כלומר, הבחירה שלו, היא לא מושפעת מהידע שלו, היא מושפעת מסוג של אנרציה. מתגייסים לקרבי כי זה קרבי, מתגייסים כי זאת מסורת, כי צריך להגן על המדינה, כי אין לנו מדינה אחרת. כלומר, אנחנו שולחים את הנוער שלנו למשימה שמגיעים, מה שנקרא, בלי תמונת הבנה בכלל, אפילו לא מדבר על תמונת מודיעין.
חד משמעית, אני אומר את זה בצורה הכי עמוקה שאפשר לומר, ואפילו לא ממצמד.
אז אתה רוצה להגיד לא... לי שחייל צהל היום לומד בפעם הראשונה את המושגים הללו, את הדברים הללו, כשהוא עולה על מדים? אם בכלל?
אני לא בטוח שהוא לומד אותם כשהוא עם מדים. תראה, אני אגיד לך משהו, אני חושב שאני יכול להניח את ההנחה הזאת, כי לא מזמן פשטתי את המדים, אז זה עוד טרי אצלי, שכששולחים עכשיו גדוד לפעילות, נגיד בחברון, אז הם עוברים בתהליך הכנה מספר הרצאות על חברון, בסדר? אבל זה, אתה יודע, זה בקטנה של הקטנה, זה נותן להם איזושהי טעימה, זה לא באמת ידע, אתה יודע, זה אולי חשיפה, נקרא לזה כך, כן. זה אולי חשיפה. אני לא בטוח שכולם עוברים את זה באותה רמה, אתה גם יכול לתאר לעצמך מי מעביר להם את זה, הם מגיעים עם ידע שטחי, בסדר? זה אני יכול להגיד לך עוד פעם, מתוך החוויות שלי, כי לובש מדהים, הם מגיעים עם ידע שטחי. המצב הוא חמור יותר, כי בסופו של דבר, יש פה קונפליקט שהוא למעשה מתקיים עוד לפני שהתחיל קמה המדינה הזו. הקונפליקט הזה מעצב אותנו, ובמידה רבה גם מעצב את הדעות שלנו ואת תפיסות העולם שלנו. וכשאתה בא ובודק מה משפיע, על הדעה של החבר'ה הצעירים האלה, לכיוון הזה או אחר, אתה מבין שהדעה שלהם לא מושפעת מידע, היא לא מושפעת מזה שהם למדו משהו, היא מושפעת מאיזה הבנה שטחית של נושא מסוים, שהם נחשפו אליו דרך הרשתות החברתיות, או בשיחה של יום שישי בערב, שהמשפחה הייתה בדיון, אתה יודע, הרבה משפחות במשי בערב נכנסות לדיון פוליטי תוסס.
כן.
ומשם הם לוקחים את ההבנה.
הם לוקחים את הדעה של אבא. בוא, אנחנו גם היינו ילדים, ובסוף, בסוף, אנחנו בשנים הראשונות שאנחנו בוחרים לכנסת, בדרך כלל אנחנו בוחרים את הדעה של אבא. מעטים, מעטים אלו שבאמת מחוברים מצליחים לקבל לעצמם איזשהו עיצוב פוליטי. תראה, מה שאתה מספר פה הוא מרתק בעיניי.
עכשיו רגע, תקשיב, זה רק צד אחד של המטבע. הצד השני של המטבע זה שגם המורים שלהם לא יודעים. אתה מבין? הבעיה היא בעיה כפולה ותלת מימד. זאת אומרת, בסוף זה לא הבן אדם נמצא בחוסר ידע. גם מי שאמור ללמד אותו או לחנך אותו, לא יודע. ואז אתה מבין שאתה בעצם נמצא בוואקום נוראי. פשוט בוואקום נוראי. עכשיו, הוואקום הזה גורם לך לתהיות, שאתה פשוט אומר, תגידו, אז מה אתם מלמדים אותם? ושאלתי מנהלים, שאלתי מנהלי בתי ספר על הדבר הזה, והם אמרו לי, תשמע, אין לנו ברירה. יש תוכנית לימודים, אנחנו מחויבים אליה, אין לנו יכולת לסטות במילימטר מהדבר הזה. ואז אתה אומר, אלי אחד, מדינת ישראל, ואני מדבר איתך על בתי ספר ממלכתיים, כן, חשוב לי להדגיש, כל ה-85 בתי ספר שמהם באו התלמידים והמורים שאיתם דיברתי, הם בתי ספר ממלכתיים, כן? מדינת ישראל, בתוכניות החינוך שלה, פשוט הזיזה את הפרק הזה הצידה. וזה מטריד.
אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו שמתחבר פה קצת לשיח מאוד בוער בחברה הישראלית בשנים האחרונות. אתה מתאר כאן תמונה שהיא עוגמת נפש. תכף אנחנו ניכנס לשאלה איך מתקנים את זה, ואם בכלל נכון לתקן את זה, ואיך עושים את זה, שאתה יודע, שזה יהיה לפחות מאוזן. תכף ניגע בזה. אבל אני מסתכל ככה בימים שלפני פתיחת שנת הלימודים, כתבות בטלוויזיה, בעיתונות, שמציגים לא רק את המשבר בין האוצר לבין העיסוק של המורים והשכר וימי חופשה, אלא גם צדדים נוספים. למשל, באלף באלול מתחילה שנת הלימודים של בתי הספר החרדים, אצלם אין שביתות, אבל כשאתה קורא כתבה על חומר הלימוד שלהם, אתה מבין שהוא מורכב בליבתו ממה שאתה טוען שחסר בחינוך הממלכתי. כשאני קורא כתבות ומתרגם כתבות על חינוך ברשות הפלסטינית, שם מלמדים יותר את הנרטיב הפלסטיני, שאנחנו מאוד מאוד זועמים עליו, ובצדק, אנחנו גם מממנים חלק מבתי הספר האלה, בעיקר במזרח ירושלים ובכמה מקומות בתוך שטח ישראל, מלמדים את הנרטיב הפלסטיני, שאנחנו, הישראלים, לא מלמדים את הבסיס של קיומה של מדינת ישראל, את הסכסוך הכי גדול שמזוהה איתה, ואת מה שקרה כאן בשנים האחרונות, בצפון, בדרום, בגזרת סוריה, בגזרת לבנון, בגזרות יהודה ושומרון, ירדן, מצרים, וכמובן כל מה שקשור לסכסוך הישראלי ערבי שבינינו שנולד בשנתיים האחרונות מאז המבצע לפני האחרון, מבצע שומר חומות. עכשיו אני מנסה לשאול אותך שאלה פשוטה, אחת מאוד פשוטה. האם נכון להכניס לתוך מערכת החינוך את הקונפליקט הזה? כי בסוף אני ואתה יש לנו את אותה דעה. אבל יבוא המנהל, בדרך כלל הוא יבוא, כמו שאני מכיר את הסיפור, הוא גם יגיע מתל אביב, מבית ספר מאוד מאוד ספציפי, ויגיד לך, סליחה, סליחה, אני מלמד, אבל את מה שאני חושב, את הדעה שלי, ועכשיו, עכשיו אנחנו נשים פה לפלונטר, עונן. מה אנחנו מלמדים את הילדים? אנחנו מלמדים מה? את איך נולדה מדינת ישראל, איך הגענו למצב שב-2005 גירשנו יהודים והחזרנו את רצועת עזה, איך יצאנו מלבנון והפכנו את חיזבאללה למפלצת. מה אנחנו מלמדים אותם? כי בסוף, יש פה ויכוח מאוד גדול על איך מסתכלים על המטבע הזה.
זה ככה, אני חושב ש, אתה יודע, הם מסתכלים על הדברים בצורה מאוד, כמו מהנדס, כן? שחינוך מסתכלים על תוכנית חינוך, כמו שמהנדס מסתכל על מכונה. מה המנגנון, מה המנוע, איך מעבירים את הזרם וכו'. בואו ננסה טיפה להיכנס לקונטקסט הזה. שאלה ראשונה שצריך לשאול במערכת החינוך, והם שואלים את השאלה הזאת דרך אגב, זה מי הוא הבוגר? בוגר מערכת החינוך, מי הוא האדם הזה? מה מסד הידע שאנחנו נותנים לו? עם מה אנחנו מציידים אותו לדרך? ולטעמי, בעניין הספציפי הזה, של הכרת המדינה, בסדר? עזוב רגע את העניין של הפלסטינים. הכרת המדינה שלנו, טעון שיפור לחלוטין. אומרת, מישהו חושב לעצמו שדמות הבוגר של מערכת החינוך צריכה להיות משהו בסגנון של שידע להתקבל לאוניברסיטה ושילך ויתקדם בתחומים שהם תחומי הליבה בחיים. אני חייב לומר, וזה בעיה גדולה מאוד של אנשי חינוך, בעיניים שלי, ואני היום, אני דוקטור, אני סיימתי דוקטורט לפני חצי שנה, זאת אומרת, אני מבין גם אקדמיה, אין כמעט קשר בין תפקידה של האקדמיה לבין תפקידו של תפקיד מערכת החינוך. בשעה שמערכת החינוך נדרשת לעצב את דמות האזרח, כי בגיל 18 אתה אזרח, האקדמיה אומרת לאזרח, תבחר מה שבא לך ותתעמק בו. הקשר בין שני אלה הוא קשר שיצרו אותו באמצעות ציונים. ואז קרה דבר הבא, באו ואמרו, כדי להתקבל ללימודי הנדסה, אתה צריך מתמטיקה ברמה גבוהה, אתה צריך אנגלית ברמה גבוהה, אתה צריך פיזיקה ברמה גבוהה, ואתה צריך פסיכומטרי. אז בבתי הספר אמרו, אוקיי, אנחנו מכינים אותם לדברים האלה, אז בוא נדאג שהם ילמדו מתמטיקה מצוין, שילמדו אנגלית מצוין, שילמדו פיזיקה מצוין, ובזה משקיעים את מרב המאמץ, ואז מה שאתה מקבל זה מערכת חינוך, ושיגידו, איך אומרים, שיעטפו את זה באיזה כותרת שהם רוצים. בסוף זה מערכת שבנו אותה כדי להכין את התלמידים לאוניברסיטה. אבל זה לא נכון. המערכת תפקידה להכין אותך לחיים. וכדי להכין אותך לחיים, אתה קודם כל צריך להבין איפה אתה חי ומה קרה פה. אז אחרי שיבינו סוף סוף את העניין הזה ויגידו, אוקיי, בואו נגיד שאנחנו צריכים להכין אותם לחיים, ואנחנו צריכים להקדיש פרק להכרתם את הסביבה שבה הם נמצאים, אז בואו נחליט מה אנחנו מלמדים בפרק הזה. בסדר? אז הנה ירדתי איתך לקומה שהיא קומת הדיון הממוקדת. מה אנחנו מלמדים על החיים שלנו במדינת ישראל? לצערי הדבר הזה לא קיים, הוא לא קורה. אני עשיתי הסבה להוראה עם השחרור, הייתי מורה לאזרחות. באזרחות מלמדים מה זה מדינה יהודית, זה פרק, ויש פרק שעוסק במה זה מדינה דמוקרטית. אתה יכול להבין שהפרק שעוסק במדינה יהודית זה בערך 20% מהחומר, 80% זה מה זה מדינה דמוקרטית. כולל מה זה בגץ, מה זה השלטון המוניציפלי, מה... אתה מבין? זה מסד הידע שהם יוצאים איתו החוצה, הוא בעיקר מושתת על לימודי האזרחות. אין שום אינטגרציה בין לימודי התנ"ך, הגיאוגרפיה וההיסטוריה. כל דבר נלמד באופן אחר. הנה הבן שלי, בן 15, אומר לי, תקשיב, למדתי על המהפכה האמריקאית. למה זה מעניין אותי בכלל? למה מעניינת אותי המהפכה האמריקאית? הוא שואל אותי. למה אני צריך ללמוד את הדבר הזה? אז אחת הבעיות הגדולות שלנו, זה שאנחנו, במקום להתעסק במי אנחנו, מה אנחנו ומה קרה לנו פה, אנחנו רצים ומלמדים על המהפכה הצרפתית, ואנחנו מלמדים על המהפכה האמריקאית, ואנחנו מדברים על המהפכה הבולשוויקית. תקשיב, אני מדבר איתך על חודשים ארוכים של לימודים. כל כיתה ח' וט' למשל, עוסקים בדברים האלה שאמרתי לך עכשיו, במהפכות האלה. עכשיו, אני לא מזלזל בנושאים האלה. אני רק אומר, בעיניי, לא יעלה על הדעת. שאת זה אנחנו מלמדים, עוד לפני שלימדנו את זה.
אז אולי, אולי זה מתחבר לקצה של השאלה שלי. אולי הסיבה שרצים ללמד על המהפכה הצרפתית והאמריקאית, נובעת מהעובדה שלא רוצים לגעת בגחל הבוער, וזה הקונפליקט הישראלי-פלסטיני, סכסוכי גבולות, שיח בין מה שלנו ברמת הגולן. אתה יודע כמה אזרחים במדינת ישראל לא יודעים שרמת הגולן זה אזור מסופח? לא יודעים. לפעמים אנשים נדמים, מה? רמת הגולן? איך יכול להיות? זה הרי טריוויאלי שזה, אתה יודע, שטח ישראל לכל דבר. ואז כשמישהו מוציא מפה של מדינת ישראל, ופתאום החלק של רמת הגולן לא נמצא בה, בכלל כמה מאומה, על מה אתם נבלים? הרי זה לא, יש פה בעיה בתפיסה, בהבנה של איך הדברים נראים, זאת בורות לחלוטין. בפרק הבא של קצין תורן מדברים צבא וביטחון, נמשיך לבחון יחד עם אלוף משנה במילואים רונן איציק, מה יכולה מערכת החינוך לתת לצעירים שצמאים לידע, ונחשוף את תוכנית ההשערה שכבר אושרה במשרד החינוך של הביטחוניסטים, להעמקת הידע בקרב בני הנוער בכל הקשור לסוגיות הביטחוניות, ההיסטוריה הצבאית וגם הסכסוך הכי גדול במזרח התיכון. על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה יהודי טל, את הפרק הזה, כמו גם את שאר פרקי הסדרה קצין תורן והסקטים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, באזור המיועד להסקטים, ובשאר הפלטפורמות בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. לי קוראים נועם אמיר, ואנחנו נשתמע בפרק הבא.
מקור ראשון, הסקטים.